הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים, היום נעסוק בנושא השאיפות של האדם. אנחנו מכירים את הסיפור של משה רבינו, שט לבדו בתוך תיבה ביאור. התיבה הייתה אמורה להמשיך ולשוט עד שמגיעה לים. ואז מן הסתם דברים רעים היו קורים שם. לא היה שום תינוק שעתיד להיות משה רבינו. אבל הכל השתנה. מתי? כאשר דמות חדשה נכנסת להיסטוריה של עם ישראל. ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור. זו הפעם הראשונה שהיא מופיעה בתורה, היא יורדת לרחוץ ביאור, ונערותיה הולכות על יד היאור. מה תפקיד הנערות? לשמש אותה, להגן עליה, כמו שומרי ראש, שהרי היא בת מלך. ובכל אופן, הן לא נכנסות אל היאור, אלא רק עומדות על שפת היאור. למה התורה מספרת על הנערות? למדו מזה רבותינו, הייתה משמעות מיוחדת לרחיצה הזו, שהנערות לא היו אמורות להשתתף באותו מעשה מיוחד, לרחוץ ביאור, מלמד שרחצה מגילולי בית אביה. רחיצה וטבילה זה סמל של טהרה, של תשובה, של התנתקות מחטאי העבר, בריחה והתנתקות מערכים חדשים כדי לבחור בחדשים. ונערותיה לא רוצות להצטרף לכך. לכן התורה אומרת, ותרד בת פרעה לבד לרחוץ על היאור. נערותיה הן לא איתה, הן מפחדות מהאירוע הזה, מהמהלך הזה, הן הולכות על יד היאור. בת פרעה הפגינה באותה שעה את ההתנגדות לדרך של אבא שלה. כנראה במהלך זמן רב היו לה מחשבות רבות על דרכו השלילית של אביה. היא ראתה שהוא משעבד את בני ישראל באכזריות. היא כנראה הכירה במעלתם ואצילותם של עם ישראל, לא יכל לסבול עוד איך שהמצרים השפילו אותם. עם הזמן הגיעה למסקנה שלא כמו שפרעה אומר, כוחי ועוצם ידי, הרי יש משהו משווק כלפי חוץ ויש מישהו באמת, וכנראה שאותו היא יותר מכירה מה שאחרים לא מכירים. היא עדיפה להיות בצל הנרדף עם ישראל מאשר הרודף זה המצרים. היא מעדיפה לרחוץ ביאור, להתאר מגילולי בית אביה. והנה, היא עושה מעשה גדול, ומצווה גוררת מצווה. היא רואה דבר משונה, תיבה קטנה שנראית כמו הריסת תינוק, שטה במים לבדה, בת פרעה, ותשלח את המתה. לפי הפירוש הראשון, את המשרתת. הפירוש השני אומר, את המתה, את הזרוע שלה. מה קרה? הזרוע לא הייתה מספיק ארוכה כדי להגיע לתיבה, ואז התארכה הזרוע והצליחה לאחוז. באותה תיבה קטנה שנראית כמו הריסת תינוק ששטה במים לבדם. בין אם נבין את הדברים כפשוטם, שהיא שלחה את האמה שלה, המשרתת, ובין אם נאמר שנעשה נס גלוי, שהיד התארכה, בין כך ובין כך, הייתה לה שאיפה לעשות מה שנכון לעשות, עד כדי התאמצות כלות כל הכוחות, ואז ניתנה לה סייעתא דשמיא המיוחדת. שהמאמצים שלה היא סופרי, והיא תקבל תגמול יותר ממה שהיא עשתה. היא הרי בכוחה לבדה, עם הזרוע שלה, לא יכולה לבד להביא את הטבעה הקטנה, אותה הריסה תינוק ששטה במים לבדה, את זה היא לא יכולה להביא. כדי להביא את זה, היא מבחינתה עושה את המקסימום שלה, והקדוש ברוך הוא מעניק תוצאה גדולה יותר ממה שעושה האדם. הרבה בעים התורה מקצרת בתיאור מאורעות חשובים שמשפיעים על ההיסטוריה. וגם כאן לא ניתן שום רקע על בת פרעה. היא מופיעה כביכול משום מקום ומושיע את מושיען של ישראל. חז"ל אומרים, היא ירדה לרחוץ מגילולי בית אביה. היא ירדה לרחוץ. אם היא ירדה לרחוץ, ירדה להתאר משמע שהמחשבות שלה היו מונחות בדברים שהם הרבה מעבר לרחיצה, מעבר לאירוע הזה, כבר שנים רבות כנראה, מעסיקה אותה המחשבה שלא כדאי להמשיך בדרך הישנה וצריך לבחור דרך חדשה. המחשבות היו מונחות שנים רבות בצמיחה, בשינוי, בשאיפה העצומה שמקננת בלב, שהיא זוכה להיות מתורגמת הלכה למעשה עם תוצאות נהדרות כל כך, להושיע את מושיען של ישראל. אומר הרב אביגדור מילר, אפשר לומר שרש מביא שני פירושים מה ותשלח את עמתה. פירוש ראשון שלחה את המשרתת, פירוש שני שלחה את היד שלה. אפשר לומר שהפירוש הראשון שלך את המשרתת, זה מה שהיה בהתחלה. אבל אז המשרתת לא הצליחה, אז שלחה את המתה את היד שלה, ואז קרה הנס. ואפשר להבין מדוע המשרתת לא הצליחה להגיע לתיבה. היא לא הגיעה לתיבה, כי היא לא הייתה ראויה להגיע לתיבה. המוח שלה לא היה מלא במחשבות על כמה רע ומר עוזבך את השם, כמה רע היה פרו וכמה גדולים עם ישראל. דווקא בתיה בת פרעה ליבה בער בשאיפה ורצון לעזור. היא רצתה באמת להגיע, רק בת פרעה לא, אותה אמה, אותה משרתת. רק בתיה בת פרעה, היא חיכתה וציפתה להזדמנות לעזור לעם ישראל, ולכן בדרך שאדם רוצה להילך מוליכים אותו. כך היא זכתה להיות, אומרת הגמרא מסכת מגילה י' ג' כמו האם של מושיען של ישראל. משה רבנו בהיבט מסוים נחשב כבנה, אומרת הגמרא מגילה י' ג' והמעשים שלה יזכרו לנצח. עם ישראל קיים בהיבט מסוים גם בזכותה. ודאי שעם ישראל היה קיים גם לא בזכותה, אבל הזכות התגלגלה על ידה. אם והיה ובתיה בת פרעה הצליחה להציל את מושיען של ישראל, קדמה לזה הקדמה, יש שורש לכל המהלך. מחשבות, שאיפות, ציפיות. בדרך שאדם רוצה להילך, מוליכים אותו. הדרך להצלחה מתחילה בכך שהאדם מתבשל עם מחשבות, עם רעיונות, עם שאיפות. הקדוש ברוך הוא מסייע לאדם להצליח בדרך שבחר בה. הרצון קודם לכל ההצלחה. המילה רצון כמו רץ, לא לשבת, לא ללכת, לרוץ, לעשות את המירב כדי להגיע להישגים. ודאי צריך האדם לשבת, להתבונן, להקדיש זמן לחשוב מה חשוב באמת, מה הערכים האמיתיים, מה הדברים הגדולים באמת. וכמו שאומר המסילת ישרים בהתחלה, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שיתברר לאדם מהי חובתו בעולמו. בחור ישיבה רוצה להצליח בלימוד תורה. לא מספיק רק שישב וילמד ויתקדם בלימודים בקצב הדרגתי, לא, גם זה, אבל גם יום אחד אהיה תלמיד חכם. אני רוצה להיות כמו הקצות החושן, רב עקיבא איגר, הראש ישיבה הזה, הרב הזה, הצדיק הזה, הקדוש הזה, המיוחד הזה. זה מעסיק אותו, להיות גדול בתורה, לא רק בבית המדרש, גם מחוץ לבית המדרש. הוא רוצה, לא בגלל הפרסום או הכבוד, אולי... יש גם לא לשמה בכל המהלך, אבל אם והיה והיה רק לא לשמה, אז הוא היה בוחר כבר תחומים אחרים בחיים, לא את זה. אלא הוא רוצה גם להיות מי שמכיר את כל השס, מי שמקפיד על קלה כבחמורה, מי שעבודת התפילה שלו נעשית עם כל הלב. אומר הרב אביגדור מילר, אדם שהשאיפה שלו, לדוגמה, לפתוח מספרה, מספרת בוטיק מקצועית, כל המי ומי יבואו להסתפר אצלו. זוהי דוגמה מהעולם הרחב. הוא יחפש הזדמנויות, איך הוא יכול לפתוח את המספרה, איך הוא יצליח, הוא חושב על זה. הוא יזהה הזדמנויות שאחרים לא רואים ולא שמים לב אליהם. למה? כי הלב שלו, המוח שלו מונח בזה. הוא רוצה להיות ספר, הוא יתנסה בכל מיני תספורות, לאח הקטן, לבן דוד. הוא יאמר לאמא, תחסכי את דמי התספורת, תני לי לעשות את המלאכה. הוא אמנם לומד בישיבה, אבל הוא ינצל את ההזדמנויות להעניק תספורות בחינם לבני הישיבה. הוא רוצה להיות מקצועי, הוא רוצה להשתפר, הוא רוצה להשתדרג. את כל ההזדמנויות האלה הוא לא ירצה להחמיץ. כל זה יעודד אותו להצליח במילוי השאיפות שלו. כאשר יעבור הזמן וכבר יהיה מקצועי, הוא יבין כמה הרגעים האלה היו חזקים. הוא, כתוצאה מנטיות ליבו, האופי שלו משתנה. הוא שואף להיות ספר ומתחיל במוחו כל מיני תהליכים שמסייעים לו להגשים את השאיפה שלו, כי מתחילים להתפתח בו רגשות של ספר. הוא מפתח קשר רגשי לכל מה שקשור לשיער. הוא יפתח אהבה, רצון, חשק לעמוד מאחורי הכיסא של הספר לבוש בבגד הספרים. הוא כבר מתאר לעצמו איך הוא מתכוון להתמודד עם כל מיני אנשים, כל מיני לקוחות. זה יותר טוב, זה פחות טוב, כאן יותר קשה, כאן פחות קשה. איך הוא אומר לפלוני להזיז את הראש? איך אנשים מחכים בתור? הרגשות שלו, המבט שלו. הכל מושפע מהשאיפה הראשונית להיות ספר. יש לו כבר ראש של ספר. ואז מגיע החלק האחרון. הקדוש ברוך הוא מתערב במהלך. בדרך שאדם רוצה להילך, מוליכים אותו. הקדוש ברוך הוא מוליך אותו. מאורעות חייו הסתדרו באופן כזה שהשאיפה תמצא למקום להתממש. אולי הוא ימצא חבר זה או אחר, או בן משפחה שיעודד אותו, יחזק אותו, ייתן לו תמיכה כלכלית בהתחלה, ייתן לו הלוואה, ימצא חבר שהוא ספר ויכניס אותו לעסקי הספרות. אז כבר תהיה איזושהי הזדמנות, איזשהו מהלך, ששם הוא באמת יוכל להתחיל את התהליך. זה המשל. כך בא נמשל הרוחני. בחור ישיבה, הוא רוצה לגדול, הוא ימצא הזדמנויות שאחרים לא מוצאים, הוא ימצא חברותות, הוא ימצא קשר עם הרבנים, והווה מתאבק באפר רגליהם, בית חיה בית ועד לחכמים. הוא כבר מוצא איך להתחבר, הוא ימצא צדיק או תלמיד חכם בעל שיעור קומה גדול כדי שידע להדריך אותו, לכוון אותו. הוא ימצא דרכים, עצות ושיטות שאחרים יעזרו לו שעבודת השם תהיה חשובה אצלו, בזכות השאיפה היוקדת. הוא ישים לב לדברים החשובים. אם עבודת השם נמצאת בראש מעייניו של האדם, המוח שלו, הראש שלו, הלב שלו, מגבשים רעיונות שיסייעו לו להגשים את השאיפה. המוח נעשה חד יותר, מדוקדק יותר, מדויק יותר, ליבו זך יותר, טהור יותר. אופיו של האדם, גישתו ודעותיו משתנות בהתאם לכיוון הכללי של הלב. מי ששואף באמת ובתמים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, הטבע משתנה. תכונות הנפש של האדם הצדיק התפתחו בו, וזה דבר גדול. השכל נהיה השכל של צדיק, המידות מידות של צדיק. הוא מסוגל יותר לשלוט בעצמו. השטחיות, הבלי עולם הזה, כל מה שקשור ל... חיי הפרוסדור, העולם הזה פחות ופחות מעניין אותו. הוא מתעניין יותר ויותר בטרקלין, עולם הנצח, ובין עולם הבא בעולם הזה. ואז הקדוש ברוך הוא יעזור לו, כי הקדוש ברוך הוא מוליך את האדם בדרך אדם רוצה להילך בו. בדרך אדם רוצה להילך מוליכים אותו, אומרת הגמרא מסכת מכות, יורך חטאים בדרך. אם הקדוש ברוך הוא מורה לחטאים איך לחזור בתשובה או להשתפר, צדיקים לא כל שכן. הקדוש ברוך הוא ודאי שיראה לצדיקים את הדרך הנכונה המדויקת לחיים. הם יקבלו עידוד, סיוע מכל הכיוונים להצליח בדרך החיים שלהם כצדיקים. את אותו עיקרון ניתן למצוא במישור אחר. יש אדם שהוא שואף משהו אחר. הוא דווקא שואף להיות המסכן, הלא מרוצה, הלא שבע רצון. הרבה אנשים רוצים להתהלך עם כזו שאיפה, כך הם זוכים לתשומת לב, כך האדם, הוא נעשה יותר ויותר הקורבן במציאות בחיים, והוא פטור מלקחת אחריות על החיים שלו, שהרי הוא המסכן. והקדוש ברוך הוא אומר, בדרך שאדם רוצה להילך, מוליכים אותו, אם אתה מחפש להיות כל הזמן בחסר, אני אתן לך את זה. ואז האדם יקרא איתו, נשמע חדשות, ויראה פעם אחר פעם בדיוק את הידיעות שמתאימות למה שהלב רוצה לראות. כמה? המערכת החברתית, הכלכלית, הכל קורס, הממשלה לא מוצלחת. כמה צריך להילחם נגד פלוני, ולהתקומם נגד אלמוני, והוא רודף כבוד, והוא פועל מתוך קנאה, והוא אדם שלילי, והוא אדם משוחד, והוא אדם לא דובר אמת. והוא חווה את כל הצרות בכל רחבי העולם. הוא יודע מה קורה בכל היבשות בעולם. הוא ממלא את הראש שלו בחדשות שליליות, מידע שלילי, מידע מרעיל רגשית. והמוח שלו נעשה מכוון למציאת חסרונות והתמרמרות. ואנחנו מעדיפים בדיוק אחרת. מי שבוחר לפתוח את מעיין השמחה, שבתוך ליבו של האדם הדברים מסתדרים. מי שמחפש להיות שמח, יצליח להיות שמח. הוא יראה סיבות והזדמנויות להיות שמח. הוא יחפש איך הוא יכול ליצור קשר טוב עם ההורים שלו, עם החברים שלו, עם הילדים שלו, עם המשפחה שלו. ואם האדם שואף באמת להיות מאושר ושמח בעולמו של הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, הדרך הבא, בדרך שאדם רוצה להילך, מוליכים אותו, והאדם מתרכז בטוב שבחיים. וכמו שאומר דוד המלך בתהילים, מי האיש החפץ חיים. התשובה היא, אוהב ימים, לראות טוב. זה אדם שהוא אוהב לראות טוב, לחפש טוב. הוא רואה טוב, הוא מתחיל לשים לב, ולהתרכז בטוב שישנו. ובדרך שאדם רוצה לילך, מוליכים אותו. ושואל הסבא מקלם, בספרו חוכמה ומוסר, למה הקדוש ברוך כיוון את השעה של הגאולה לזמן שהבצק עדיין לא יחמיץ? כל אוכל חמץ נחרטה הנפש האם מישראל. למה אסור לאכול חמץ בפסח? כי כאשר עם ישראל יצאו עם מצרים, החמץ לא הספיק לתפוח. אבל למה ראה הקדוש ברוך הוא לכוון את השעה של הגאולה לזמן שהבצק עדיין לא יחמיץ? הרי היה אפשר לחכות עוד כמה דקות, ואז הבצק יחמיץ ויצאו עם לחמים דווקא טעימים? תשובה היא, התשובה היא מה שאומרת המשנה פרקי אבות, כך היא דרכה של תורה, פת במלך תאכל. כוונת המשנה אינה לצוות דווקא חיי צער, אלא את אופי החיים. איך יזכה האדם בכתרה של תורה? לא מתוך עידון, אלא מתוך מיעוט דרך ארץ ותענוג. האדם לא פעם רוצה עוד תענוג, עוד הנאה, והוא חושב שהוא צריך את זה. הוא הופך את הרצון לצריך, כי מרוב שהוא משתמש בכוח הרצון, הוא מגדיל את הצורך שלו, ולאחר מכן הוא נעשה גם כן מכור. הוא לא צריך את זה באמת, הוא יצר את הצורך. האדם יכול להסתדר גם עם הרבה פחות עם מה שנדמה לו. אבל מרוב שהוא משתמש עם כל כך הרבה דברים מהעולם הזה, הרוצה, המותרות, הפך להיות צורך, עד שהופך להיות התמכרות. והאדם אין לו זמן להתעסק בכל מיני דברים ומעשים ערכיים, תורה ומצוות. ולכן אומר דוד המלך, אל תשאף יותר מדי לחומריות, תשאף הרבה מאוד לתיקון המידות, שיפור האופי, ליטוש האישיות, לימוד תורה, קיום מצוות. כך אומר דוד המלך, רבים מכאובים לרשם. הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. המכאובים של הרשע נובעים מהדאגות על העתיד, מהחרטה על העבר, מהכבוד, מהשנאה, מהקנאה, מהתאווה, מיצר הרע, מהמצב הגשמי שבו הוא נמצא, מה שקורה, מה שיקרה. הבוטח בהשם הוא מוכתר בכל מיני שמחות. הבוטח בהשם חסד יסובבנו. הוא לא שואף לעוד ועוד ביטחון כלכלי, עוד ישועה ועוד הצלחה ועוד כבוד ועוד תהילה ועוד כוח ועוד עוצמה ועוד מימוש הקנאה והכנעת האחר. שבירת התאווה היא דבר מוכרח לאדם באשר הוא אדם ודאי יהודי. ולכן כאשר הוציא הקדוש ברוך הוא את בני ישראל למצרים, לימד אותם שלא יעלה על ליבם שהיציאה היא רק לצאת ממצרים כדי לחיות חיי עונג ונחת במקום אחר. לא! הוא הוציא אותם בזמן שהבצק לא החמיץ כדי להראות שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, וזו תהיה השמחה הגדולה. כי אין לך עשיר אלא מי ששמח בחלקום. היו ברוכים.
כי היה אל תהרוג עם הרב אייל אונגר.